כן, נכון. טוב, השיעור שלנו היום, קודם כל יהיה לתפילה ורפואה של החייל גלעד בן אביבה, שהקדוש ברוך הוא באמת יוציא אותו מהידיים של הרשעים האלה, שלח אותו הביתה.
להחלמה של הפצועים,
יש לנו לצערנו הרוג עכשיו, שנהרג עכשיו בפעולה. מה שדיברה התורה האלה יעמדו לזכותם באמת, שכל מי שצריך בכל עניין ודבר. המשנה במסכת אבות אומרת שיש מספר הנהגות שאנחנו מבדילים בין תלמידה של אברהם אבינו לבין תלמידה של בלעם. המשנה שלנו אומרת שאחד מהמידות הבולטות לרעה אצל תלמידי בלעם זה עין רעה. עין רעה. אנחנו צריכים לשאול שאלה, למה המשנה אומרת שצריך לראות את ההבדל, רוצים לראות הבדל בין אברהם לבלעם, צריכים להסתכל על התלמידים. כתוב תלמידיו של בלעם. וכתוב תלמידיו של אברהם. למה לא להסתכל על אברהם ובלעם? פשוט, הרבה יותר פשוט, נסתכל עליהם ונראה. אלא שאנחנו רואים שהגמרא מזכירה ואומרת שיש כמה אנשים שלא מקנאים אחד בשני בכלל, אם השני מצליח יותר מהראשון. לא מקנא בו. לדוגמה, אבא לעולם לא יקנא בבן שלו אם הוא הצליח יותר ממנו. הוא תמיד ישמח. רב ותלמיד אותו דבר. הגמרא אומרת שאתה רב שרואה שהתלמיד עולה עליו, הוא שמח. הוא לא מקנא בתלמיד, אומר איזה יופי שהוא עבר אותי. אברהם אבינו, כשלימד את תלמידיו, אנשים שרצו לחסות בצילו והתגיירו ובאו לחסות באמונתו של אברהם, באמונת היחיד בקדוש ברוך הוא, עלו על רבם. ולכן היה טוב לו עם זה. בלעם לעומת זאת, אחד מהדברים שהוא אמר לתלמידיו, שצריך להיות צר עין, להיות רע עין. אז איך אפשר שלא לקנא? זאת אומרת שראו בתלמידיו של בלעם שהם עלו על רבם בהתנהגות השלילית, בעין רעה, בשנאה.
הקנאה מביאה הרבה דברים.
כן, ודאי. היא מוסיפה, לכל מה שלא יהיה. הקנאה זה אש. האש היא דולקת בדרך כלל במראה. כן, בגוף של האדם במראה היא דולקת. אז שם המקור שלה, שם היא נדלקת. האדם כועס, זה מהכבד, מהמראה. ואז האדם הגיע לאין ספור בעיות. איזה רכילות ולשון הרע ושנאה ומה לא, שהשם ישמור. אז אנחנו רואים למעשה שמה שעשה בלעם, שהוא לקח אנשים שהיו תלמידיו והוא הכניס בהם את התוכן האישי שלו ממש, לא רק לימוד, אלא כל כולו, את כל התאוות שלו, את כל הגסות שלו, נתן לתלמידים שלו, והם עלו עליו. לכן המשנה אומרת, צריך לראות את ההבדל בין תלמידיו של אברהם אבינו, שעלו על רבם בצד החיובי, ואברהם לא מקנא בהם, כי אצלו טוב עין זה דבר טוב, לעומת תלמידיו של בלעם, שלא רק שלמדו ממנו מה לעשות, אלא עלו עליו בשנאה ובתאוות. יש איזה דבר נפלא ששמעתי מהרבי מחב"ד, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא אמר דבר עצום. בפרשה שלנו כתוב שבלעם אומר לבלק שהוא לא יכול לא לדבר ולא לעשות שום דבר נגד רצון השם. כך הוא אומר, אני לא יכול לעשות שום דבר, כל אשר אמר לי השם אעשה, אני לא יכול לעשות שום דבר אחר. מכאן הרבי מחב"ד, הרבי האחרון מחב"ד, אמר שיש פה חידוש עצום ונפלא. מזה יש ללמוד לכל העולם כולו, בפרט אנחנו שמאמינים בקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, גם לא לדבר שום דבר שהוא נגד רצון השם. אי אפשר, אני לא יכול. לא יכול לדבר מאומה. כלום. ממש כלום. מה שנגד רצון השם, אני לא יכול לחשוב, אני לא יכול לדבר, אני לא יכול לעשות. ככה הוא כותב באחד השיחות שלו. זה לימוד עצום מהגוי הזה. כי יש לנו שאלה קשה מאוד. הספרי, במקומות אחרים, מדרשים אחרים אומרים על הפסוק, זה לא קם בישראל כמו שעוד, והזכרנו את זה כמה פעמים, אז המדרש אומר, בישראל לא קם כמשה, באומות העולם קם, מי זה בלעם? ויש עוד מקום שהוא ממש מפליא, זה פשוט לא יאומן. משה רבנו, אנחנו אומרים, הרמב״ם כותב, שהנבואה שלו הוא קיבל ממה שמכונה אספקלריה מהירה, כמו מראה שמהירה. לעומת זאת, שאר הנביאים, ישעיה, יחזקאל, ירמיה, כל הנביאים האחרים, הם ראו מראה באספקלריה, מראה שלא מהירה. כלומר, בחלום, לא צריכים הסבר, לא צריכים להבין. משה רבנו לא, משה רבנו רואה את הכל בפשוט. דבר מפחיד, ואם לא היה כתוב, היה אסור לומר אותו, אבל זה לעומת זה עשה אלוקים. וגם בלעם רואה באספקלריה מהירה, כמו משה רבינו, אבל בצד של התומה. ואיפה אנחנו רואים את זה? אצל משה רבינו כתוב ויקרא אל משה, עם א' קטנה, ואצל בלעם כתוב ויקר אל בלעם, חסר א' קטנה. הענבה של משה לא הייתה לו, לכן הוא ראה בצד של התומה. כי אם לא, חד לשלום, הוא היה כמו משה ממש, בכל דבר. הענק כזה גדול היה בלעם. והנה אותו רשע אומר שהוא לא יכול לקרב את העם הזה, כי ברוך הוא. קדוש ברוך אומר, לא תאור את העם כי ברוך הוא. מכאן צריכים לדעת שבאמת באמיתותם של דברים, עם ישראל לא יכול לקבל קללה. קללה לא תופסת. אין מצב. גם אם מישהו מקלל, זה לא מחזיק. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו קובע עובדה. לא תאור את העם כי ברוך הוא. זה הכל, נגמר. אז קודם כל לא צריכים לפחד מכל מיני כללות. כן, להתאפק לברכה, לא צריכים לפחד מכללות. לא צריכים לקלל, אבל אם כבר מקללים, לא צריך לדעות. אנחנו ברוכים. קודם ברוך הוא בדרך אותנו, סגר את האופציה שמי שמקלל שלי יתאפס. אחד מהנאומים היפים של בלעם, שבו הוא מקדש שם שמיים ומרים את קרנו של עם ישראל, אנחנו מוצאים בסידור. אנחנו אומרים שאנחנו נכנסים לבית הכנסת, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מי אומר את זה הרשע הזה? בלעם. בלעם אומר על עם ישראל, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. כלומר, בלעם רואה דברים עתידיים, הוא רואה עד ימות המשיח, ממש. הוא רואה את כל המהלכים שיהיו. מתוך ראייה של אספקלריה מהירה שבתומה. אבל הוא רואה. בראייה הזו אני רוצה שאנחנו נתמקד היום. אחד הפסוקים כתוב, כי מראש צורין הראינו ומגבעות אשורנו, כך אומר בלעם, הן עם לבדד ישכון ובגאויים לא יתחשב. הנה אמרנו כבר כמה פעמים את דברי רבותינו ז"ל בגמרא הירושלמי, שמה שעשתה חוכמה, עטרה לראשה, אדם חכם, יש לו כמו כתר, שמע, הוא חכם, חוכמה עושה כתר לאדם החכם, עשתה ענבה, עקב לסוייתם. האדם הענב, עם כל החוכמה הזו, לוקח את כל הגדלות הזו, והופך אותה בענבה לדבר הנמוך ביותר. הוא לא משתמש בחוכמה בצד הלא נכון. כלומר, מתוך החוכמה הוא מבין שהחוכמה היא דבר גדול, אבל היא גם מסוכנת. היא משתמשים בה לא נכון. ולכן הוא מכניס בגדלת ענבה, והופך אותה להיות מדרגה מאוד נמוכה, סוייה, שדורכים עליה. כלומר, היינו, מה הכוונה? שהיראה של עשתה חוכמה עטרה לראשה, היראה הפכה אז את החוכמה להיות כתר, להיות עטרה. מתי? כשהחוכמה נכנס בגם ענבה. אם יש לנו חכמים שהם רק חכמים, ואין להם ענבה, אנחנו פוגשים הרבה כאלה, פרופסורים, דוקטורים כאלה, שיכולים להיות חכמים מאוד, אבל גאוותנים גדולים. ואוי ואבוי, מישהו רק יגיד משהו, הפוך ממנו. אנחנו רואים את
הסוג דיפלומה.
כן, אנחנו רואים את המחלה הגרועה הזו ברופאים כדוגמה. טוב שברופאים, כן, יש לו סיפור משלו. למה? כי הוא לא מוכן לשמוע לשום רופא אחר. אני, כל הקיר מכוסה תעודות. מי יכול עליי, מי יכול להבין אותו ממני? ומתוך שיש לו ביטחון עצמי, כן? הרי ממילא, הוא עלול לא לשמוע ולהרוג אנשים. ראיתי פעם, שמעתי איזה בור, שמישהו אמר, איך הוא נהיה פרופסור? כמה אנשים הוא הרג בדרך? זה לא פשוט, הוא לא רצה לשמוע, אבל הוא התקדם, הוא למד. לא בזמן שמענו, לא עלינו, שעשו ניסיונות בבתי חולים, בזקנים, וישאל אותם. חלק מהם מתו. מי עשה את זה? דוקטורים, פרופסורים, מקבל דוקטורט, מקבל פרופסורה. כן. זה מציאות שהייתה פה בארץ, בכמה בתי חולים. ורק עכשיו עלו על זה. זאת אומרת שאם אין ענבה בחוכמה, היא מסוכרת מאוד. וזה מה שאומר הפסוק בתהילים, בראשית חוכמה. אם אתה רוצה לדעת מה הראש הראשון לחוכמה האמיתית, יראת השם, יראה. וזה מה שאומר, מה שאומר הירושלמי, הענבה עשתה עקב. כלומר, עקב ענבה, יראה. ואז אם יש יראה ויש חוכמה, אז זה מחזיק מעמד. קודם כל כפתיח. כלומר, אדם שיש לו חוכמה עם ענבה, הוא ראוי להיקרא חכם. הוא ראוי להיקרא תלמיד חכם. אדם שיש לו רק חוכמה ואין לו גיראה, אין לו שום קשר לחוכמה. יש לו חוכמה של גאווה. יש לו חוכמה שתסתה מן הדרך והוא יסתה אחריה בחוכמה שלו. ושמעתי גם פעם סיפור שמוכר על אריסטו, שאחד מתלמידיו בא אליו הביתה וראה אותו אוכל בתוך הסיר, כמו בהמה. אמר לו, תגיד לי, אז הוא נותן לנו שיעורים על נימוסים והתנהגות, ואיך אתה אוכל? אמר לו, בחוץ, זה ככה, בבית, אני מתנהג איך שאני רוצה. זה החוכמה, שאין בה ענבה, אז ככה זה מגיע. ואם כן, מי שבא למדרגה, מדרגת חוכמה, היראה היא מעלה על החוכמה ועטרה על ראשה. הענבה היא יותר גדולה מן החוכמה. אז אני צריך לדעת. וחוכמה ובינה, שהיא עולם ענבה, הבינה, למה יש לה ענבה? מידות, יש מידות, אנחנו רואים חוכמה ובינה. אז לכאורה, הבינה היא נמוכה מהחוכמה. היא באה אחריה. אז באופן טבעי היא צריכה להרגיש נמוכה ממנה, אז היא לא מרימה ראש, כי היא אחריה. אבל החוכמה והבינה, שניהם יחד, הם גם כן, יש להם ענבה, כי מעליהם יש את מידת הכתר. כלומר, הם נמוכים גם משניהם. אז גם בחוכמה צריכה להיות ענבה, כי בלי זה, היא בטלה. ואם אין יראה, אין חוכמה. כך אומר הפסוק. תכף, נגיע. אבל המושג יראה. ענבה. עקב ענבה, יראת חטא. כן? יראת השם היא חוכמה. אבל בסופו של דבר זה חוזר על הקדוש ברוך הוא. אבל זאת היראה שמביאה את האדם לענבה. אם האדם ירא מהשכן, הוא לא ענב, הוא תקיף. אבל פה מדובר יראת שמיים. ואז החוכמה שלך, כמה שתהיה חכם, תדע שאתה, יש בורא עולם. ואתה, החוכמה שלך שקנית, נו, היא לא שלך. יש לך אידיוט. יפה, זו בעיה. זה מה שאמרנו. אנשים שגדולים בחוכמה, ואין להם יראת שמיים אמיתית, והם מסתכלים על אנשים הנמוכים מהם כנמלים וחגבים, יש להם בעיה בענבה, בעיה קשה. והחוכמה שלהם לא אחת מפילה אותם. הם אומרים מילים שאחר כך הם מצטערים עליהם, צריכים להסביר, לא התכוונתי וגם התכוונתי. זה ודאי. לכן אומר הפסוק, סליחה, אומר את המשנה במסכת אבות, אם אין יראה, אין חוכמה. כלומר, יכול להיות שתהיה לך חוכמה. תהיה חוכמולוג, אבל יראה, אין לך חוכמה אמיתית. כי יש צורך להיות קשור בתדירות כל הזמן במידת היראה, יראת שמיים. אף על פי שהוא מצוי במעלת החוכמה, אני עכשיו חכם, אבל אני חייב לחבר אליי כל הזמן יראת שמיים, כדי שאני ענב, שאני יודע את מקומי. ואם אין את מידת היראה בתחילה, כי אמרנו ראשית חוכמה, יראת השם, היראה צריכה לבוא קודם, כי היראה היא השער הראשון בבחינה שזה השער להשם, שמי שרוצה באמת לבוא אל הקדוש ברוך הוא עם חוכמה, ואיך יבוא אל החוכמה, אם אין לו את זה? אם אין לו ענבה בחוכמה שלו, הוא לא יכול להגיע אל חוכמה אמיתית. כבר הסברנו בעבר, כי מי שנמצא במדרגת חוכמה, מי שבאמת במדרגה הזו נקרא חכם, חייב להיות ירא מאוד מעמידת החוכמה שלו. הוא צריך לפחוד מהחוכמה שלו. למה? שלא תתהפך חלילה וחז. מבחינת חוכמת אדם תאיר פניו, אנחנו יודעים שהחוכמה אמיתית עם ענווה, אנחנו רואים צדיקים שהפנים שלהם מאירות. גם אנשים טובים, שהם עושים טוב, הם ענווים, רואים כאילו יש להם אור בפנים. כיף להיות איתם, אנחנו נמשכים אליהם, אנחנו נדבקים אליהם. וגם יכולים להיות כאלה חכמים גדולים. יש להם חוכמת חיים, אבל הם אנשים שכל הזמן רוצים לך להרגיש שאתה גדול מהם. רוצים לך להרגיש טוב. הפעם לא עולים עליך, לא מסתכלים עליך מלמעלה, אתה אוהב להיות איתם. זו חוכמה גדולה להיות כזה. חוכמה גדולה מאוד. ולכן, עליה אנחנו אומרים, חוכמת אדם תאיר פניו. אבל יש חוכמה זרה ופסולה. יש חוכמה כזו. למה? כי חוכמה, המילה חוכמה, בגימטריה, אם אנחנו ניקח את זה, נמצא שזה יוצא 72, עין ב'. כלומר, עין ג'. עין ג' ראשי תיבות עבודת גילולים, עבודה זרה. החוכמה הופכת להיות עבודה זרה ממש. משועבדים לחוכמה. משועבדים...
72
בגימטריה. לא, 73, כן. תיקנתי מיד, כן. תהיתי? 73, עין ג', שזה... יוצא עבודה זרה, ממש. אנשים עובדים לחוכמה שלהם. ואז, חוכמה זרה כזו, עליה אומר שלמה המלך, שאדם צריך להינצל, שהחוכמה האמיתית, יראת השם היא חוכמה, היא כדי להצילך מאישה זרה, מנוכריה, אמריה החליקה. כלומר, זה החוכמה הזרה, חוכמה של עבודה זרה, שהיא נראית יפה, מתוחכמת, מדיטציות, עניינים, גורו, שמורו, כל זה, ואנשים נמשכים אל זה, בהיות החוכמה היא בחינה של אחות. קל מאוד להתחבר לחוכמה. אדם רוצה להחכים, אדם רוצה להיות חכם. למה? הרי זה ברור, כתוב בפסוק במשלי, אמור לחוכמה, אחותי, אדם רוצה להתחבר, להיות עם אחותו, קל יותר להיות עם אחותו. להיות יחד, לשבת יחד, לדבר יחד, הוא מרגיש קרבה אליה. אדם מרגיש קרבה אל החוכמה. זה חלק ממהותו לרצות להיות חכם. אם זה בעבודה שלו, אם במקצוע שלו, אם בידע הכללי שלו. אדם שואף להחכים, אדם רוצה להתקדם. זה חלק מההתקדמות, זה פניית חוכמה. אז בואו נסביר. בזה אמרנו שיש פה שני סוגים של חוכמה. יש חוכמה שהיא חוכמה שנובעת מענווה. בגלל שאדם מבין שעקב ענווה יראת חטא, ויראת השם היא ראשית החוכמה, ואז החוכמה הזו היא חוכמה שיש בה קדושה, כי היא מחוברת לקדוש ברוך הוא. כלומר זאת, יש חוכמה אחרת, שזה חוכמה זרה, שזאת החוכמה שאין בה ענווה, שאדם חושב שבשכל שלו וביכולת שלו הוא הצליח להיות חכם כל כך גדול, וממילא כל מי שאין לו את זה, אז הוא פחות ממנו. ואז החוכמה הזו הופכת להיות כלי הפוך מכל מה שהוא נועד. אז אדם יכול בחוכמה שלו לעשות דברים נוראים לאנשים אחרים ולהרגיש בסדר גמור. הוא נפגע בהם, הוא יעליב אותם, והוא יעשה כל דבר, הוא ישתמש בחוכמה שלו להזיק, ואז זו חוכמה רעה. והנה הרשע הזה, בלעם, ואפשר להגיד גם בלק, שבא לקלל, רואה שבני ישראל קדישים אוחזים עצמם ביראה גדולה כל כך, עד שהיו פתחיהם, ראה שפתחיהם אינם מכוונים זה כנגד זה. זה מה שראה בלעם. ראה את האוהלים, יושבים מיליונים במדבר, והפתחים של האוהל, אף אחד לא מכוון הוא פתח של מישהו אחר, צניעות, ענווה. איך אני יכול להסתכל מה יש לאדם השני בתוך האוהל? הוא יפתח את האוהל, הוא כנס, אני אראה. כל אחד זווית אחרת, שלא יראו, שאף אחד לא יראה מה יש לחברו. שאף אחד לא ירצה מה שיש לחברו. זו ענווה גדולה. איך אומר רש"י? ראה שאל פתחיהם מכוונים זה נגד זה. אמר, אם זה המדר, אם יש להם כזאת ענווה, אז ראוי שתשרה עליהם שכינה. כי אז באמת יש מקום לקבל חוכמה אלוקית. יש מקום לאנשים כאלה שיהיה להם חוכמה, אבל עוד יש להם יראה, יראת שמיים, יש להם ענווה. שלא מחזיקים מעצמם שום דבר מול החבר, מול האדם שנמצא איתו, ממילא דבר כזה זכאי ויכול להביא עוד כלי לגילוי שכינה. וגילוי שכינה זו חוכמה גדולה. זה קניית כל התורה כולה, זה גילוי שכינה. זה קניית כל ההבנה העמוקה של כל מקצועות התורה, מלמעלה ועד למטה, לאורך ולרוחב. אמר, אם זה ככה, ראוי שתשרה להם שכינה. למה? כי יש בהם הנבה. אין בהם התגאות על אף אחד אחר. מה? בלם. רש"י מסביר את מה שהוא אומר, שבא לקלל, ומה הוא רואה? מה טוב בוא עליך יעקב, בשביל נתיך ישראל. הוא רואה שהפתחים לא מכוונים. לא, זה הברכה שלו כבר. בסוף זה היה מה שנקרא משלו, מתנה. שלושת הפעמים הראשונות, הקדוש ברוך הוא אומר לו מה להגיד. ואז כתוב, היה כי טוב בעיני השם מברך את ישראל, אבל הוא כבר נכנס. כבר היה בתוך העסק. זה כבר ממש פרטי שלו. לכן, על זה אמר הבעל שם טוב, כי שני לומדים שמפלפלים זה עם זה, שני בחורים, שני תלמידי חכמים שמפלפלים זה עם זה, לפעמים אחד אומר סברה, והשני לא רוצה להודות על האמת. הוא יודע שהסברה עם החבר שלה, אבל לא. הוא מתחיל להתווכח, וכל אחד ככה לא רוצה להודות שהחבר שלו צודק. רק מחבלים מסתור דברי חברו. אף שיודע שבעצמו שיצדקו דברי חברו. זה קורה. אף על פי כן, כוונתו בפלפול לקנטר חס ושלום. וזה פה, אתם רואים, זו חוכמה שיכולה לבוא גם בלימוד תורה, רחמנא ליצלן, שאין בה ענווה מספקת, זה יכול לפגוע גם שם. אבל אומר הבעל שם טוב, עיקר הכוונה בפלפול הוא, כשמפלפלים ומתווכחים ודנים, וכל אחד ככה עוקר הרים, הוא להודות אל האמת. אז יש רמה סברה אמיתית, זהו, תודה. זה לא צורך בפלפול, זה עניין של הפלפול, תהיה ענב. הוא קלה על האמת, הוא אומר את האמת, תודה לו. אל תתמקח איתו, סתם, סתם מקנטר לבאר. די, הגעת המסקנה, אצלך אני יושב בשכל, זה ברור לך שהוא צודק, זהו. למה עוד להתמקח? כך אומר הבעל שם פה. וכולם בהן אם הם יעשו כך, מה שנאמר ביוצר חכמנו, שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שויה ביניהם. כלומר, אנחנו רואים שכשיש ענווה, כשיש הודעה על האמת, שאתה יותר טוב ממני, מי אני מולך, הרי במקום הזה יש מקום לשכינה. שמעתי פעם סיפור חסידי, שהיה ילד, הילדים היו לולדים בבית המדרש, ופותחים למלמד, בגיל די קטן, בגיל 3. אנחנו יודעים שיש סידורים, במפורד אצל האשכנזים, שלא כותבים שם השם. לא כותבים אותיות יוד ואות ה' ואות ו' ואות ה'. לא. כותבים שני אותיות יוד. וכולם יודעים שזה הכוונה לשם השם. אז שמעתי פעם שהיה איזה מלמד שהתחיל ללמד את הילד לקרוא בסידור. אז הוא ראה שני יהודים. אז שאל אותו, מה זה צבא יידן? זה יידיש, יהודי זה יידן. אמר, אני אגיד לך. איפה שיש צבא יידן, והם ביחד, אותו צורה, אותו דבר, שם זה קודש ברוך הוא. שם יש שכינה. כלומר, רצה להגיד לו שאיפה שיש ענווה, ששני היהודים הקטנים האלה נראים בדיוק אותו דבר, שם יש מקום לשרות שכינה, שם יש מקום של ענווה. זה מקשר לעניין שלנו. לכן, והנה, אנחנו צריכים לדעת שהפה שלנו נקרא פתח. איך אנחנו אומרים? השם שתי, פתח. כלומר, זה פתח, נכון? הפה הוא פתח, שמשם הדיבור יוצא. וזה שאמרו, שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. כלומר, הם לא רק שהפתח הפיזי של האוהלים, אלא גם אפשר ללמוד מזה שהפה שלהם, מה שהם דיברו, לא היה מכוון זה נגד זה. אף אחד לא היה נגד חברו. אף אחד לא נלחם נגד חברו. שאין כוונתם בפלפול להתנגד ולקנטר זה את זה, רק כוונתם להודות על האמת, לכן לנו שראו ושתישה ביניים שכינה. כי אנחנו יודעים שדור המדבר היה דור דעה. חכמים מופלגים. ואנחנו ראינו את המחלוקות שהיה עם קורח, ועדתו, ודתם, ואבירם, כל מי שרק היה נגד, ראינו מה קרה להם, הם נעלמו. אבל כל השאר היו חכמים, והייתה בהם ענווה. לכן אמר, האם זה כך, שגם בלימוד, גם בחוכמה שלהם, אף אחד לא רוצה לגדול מעל חברו, וסתם לקנטר את חברו, ראו שתשרה שכינה. זה רק הפתח, לא רק פתח האוהל. והנה, דבין סוד הפסוק שקראנו בהתחלה. כי מראש צורים הראינו. אנחנו יודעים שהחוכמה נקראת ראשית. נכון, אמרנו ראשית, חוכמה. ומה כתוב? כי מראש צורים. כלומר, הדבר מלמעלה, הסתכלתי בראש, מה זה החוכמה? שהיא בבחינה של צורים אלינו. המילה צור היא מילה שמלמדת על סלע, על חוזק. כן? הצור תמיד פה, לא אנחנו אומרים. כן? צור זה חוזק. העיר עומדת למידת היראה, שזה בחינת מלכות. אנחנו צריכים לדעת שצור וסלע זה אבני יסוד. זה אבנים שנבראו מבריאת העולם. מה שבא אחר כך שבני אדם מייצרים שיש ודברים כאלה זה ייצור של אדם. אבל הצור והסלע זה סלעי יסוד. זה מה שברא הקדוש ברוך. זה גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן צור וסלע בספרים הקדושים מרומזים למלכות. מה זה המלכות? המלכות אנחנו אומרים תמיד שזה כלי שמקבל מכולם ואין לו מי שלא כלום, כי הוא נמצא בתחתית. מי שזוכר את הצורה של הספירות, אז זה מתחיל בכתר, חוכמה ובינה, נכון? אחר כך יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. האחרון. הוא מקבל מכולם, מכולם. ומי שלא מה יש? שום דבר, הוא אין לו כלום, הוא מקבל רק מלמטה. בכזאת הענווה הוא נמצא. שהוא לא בכלום, הוא מוכן לקבל מכולם. הוא לא מרגיש שהוא למטה, הוא לא מרגיש שום דבר, רק הוא מקבל, בסדר, אני מקבל, זה בסדר גמור. וזה נקרא צור וצלע.
האדם
הכי... הוא הכי נמוך, כן, הכי קרוב. ומה זה גבעות? הגבעות, אמרנו שזה אמהות. חז"ל אומרים מגבעות, זה בחינת אמהות, האמהות הקדושות שלנו. ומה זה אמא עושה? אמא, בדרך כלל, מה עושה? נותנת לבנה, היא מגדלת את הילדים. ואנחנו יודעים שבמידות, מי מגדל את כל המידות? זו הבינה. צריך לנקראת, כי כתוב אם לבינה תקרא. למי קוראים אמא? לבינה. מידת הבינה. כלומר, האמא זה הבינה. הבינה זה גבעות. אז הוא אומר בפסוק, מראש צורים זה חוכמה, הראינו. ומגבעות מידות אמא, מידה בינה. כלומר שהוא חוכמה ובינה כבר. במילים שלו. של בינה, נכון? עוד פעם. ראש, ראש, אמרנו ראש זה חוכמה. צורים, מרות. ואחר כך הוא אומר מגבעות זה בינה. נכון? הלאה. היינו מידת הבינה. שעליה אנחנו אומרים אם לבינה תקרא. למי קוראים אמא על הבינה? והם יחד חוכמה, בינה. נכון? ושניהם כמו חברים שלא נפרדים. הם נמצאים על אותו מישור שאנחנו מסתכלים. כלומר, ביניהם יש גם כן ענווה במידות הקדושות. למה? כי בשניהם צריך להיות ענווה, כי החוכמה מקבלת מכתר למעלה. היא לא יכולה להתגאות, כי גם היא כלי שמקבל. אז היא לא יכולה להתגאות על הבינה. כי אם היא תתגאה על הבינה, המידה הזו, אז היא כבר חוכמה חיצונית, היא חוכמה זרה. ומה היא תתגאה? לכן, שניהם, חוכמה ובינה, נמצאים באותו קו, מבחינת הענווה. והם שני רעים שלא נפרדים אחד מהשני. ולכן, אומר אותו רשע משם, ואני יודע מה אני מדגיש משם, כי הוא אומר, יודע דעת עליון, רבותיי. הרי איך הוא מגדיר את עצמו? נאום הגבר סתום העין, יודע דעת עליון. איפה הדעת נמצאת? בסדר המידות, מתחת לחוכמה והבינה. מי שמכיר את הספירות יודע שהדעת נמצאת מתחת. שניהם, שקטר חוכמה בינה, דעת, לא רואים את זה בספרים בדרך כלל, ואחר כך חסד גבורה. אבל הדעת מתפלגת לשתיים. יש דעת עליון ודעת תחתון. כך זה מופיע בכתבי הארי. ומה קורה? מה אומר אותו רשע? אני יודע בדעת עליון, לא בדעת התחתונה שבדעת. אני יודע בדעת עליון. כלומר, אני נמצא מתחת למה? לענבה של חוכמה ובינה. כי אני מתחתם. משם אני לוקח, מחוכמה ובינה, את מה הוא לוקח? את הרע. הוא מתחכן שזה בחינה של חוכמה שאחוזה שווה ושווה בהירה, כך צריך להיות. ולכן הוא אומר, עכשיו שאני מברך אתכם, אני לוקח את הקולט, את הענווה שיש לכם. עכשיו שאני נמצא בדעת עליון, ואני עכשיו מבין שהחוכמה והבינה שיש בעם ישראל, זו חוכמה שמתוך ענווה. שפתחיהם לא מכוונים זה כנגד זה, שאתם כל אחד מרגיש ענם מול חברו. ולכן הראינו. הראינו בא מהמילה שבא מבחינת יראה, שזה מחזק את החוכמה. עכשיו אני מבין למה אתם כל כך מופלגים בחוכמה. למה אתם נקראים דור דעה, דור שזכה למעמד הר סיני, דור שזכה לשמוע את הקדוש ברוך הוא בעצמו. זו חוכמה עצמה. ולמדו את התורה מהקדוש ברוך הוא. על ידי משה. אז הוא קולט, בלעם הרשע הזה קולט איפה הוא ואיפה הם. איפה הוא שהיה במדרגה של משה, יכול היה להיות, והלך הצד השני. כי היה גאוותן. לכן, ולמה זה? למה זה שניגעתם למדרגה הזו, אומר בלעם? כי עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. לא למדתם מחוקות הגויים. הייתם במצרים, ראיתם הרבה חוכמה. מצרים הייתה מעצמה של חוכמה באותה תקופה. לא למדתם מהם. לא את החוכמה בצד הזה, את הגאווה שהייתה להם. למדתם ממקום אחר, שהייתה לכם ענבה. ולכן, אומרת הגמרא בבבא בתרא, ביקש משה שלא תשרה שכינה, מידת היראה, אלא על ישראל בלבד ולא על אומות העולם. הייתה בקשה מיוחדת שמשה אומר לקדוש ברוך הוא במה ידע, במה איפה, יוודע, שאתה עם עם ישראל, מה יבדל בין עם ישראל לבין כל האומות? לכן, אני אגיד לך, אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, שלעם ישראל יראה, שלעם ישראל תהיה ענווה, לא אומות פה, שיהיו חכמים גדולים, אבל כולם יהיו גאוותנים. וזה אנחנו נהיה הבדל, כי חוכמה בגויים תאמין, הם יכולים להיות חכמים. אבל אנחנו רוצים שיהיה לנו ענווה. וזה יהיה הבדל שיראו מי זה עובד השם ומי זה גוי. ולזה מה שהתחלן משה. וזהו, ככה נוכל לבאר את מה שלמדנו. הנה כבר התבאר שכל העולם הזה נברא עבור עם ישראל. איך אנחנו רואים את זה? איך אנחנו רואים בפסוק הזה? המילה הראשונה בתורה בראשית. חז"ל אומרים מה זה בראשית? בראשית ברא אלוקים עבור ראשית. מי זה ראשית? זה ישראל. זה עם ישראל. ולמה כל זה? כדי שתתגלה מלכותו יתברך, באיזה בחינה? אמרנו שבסופו של דבר, זה צריך להגיע עד למטה, עד למלכות, עד ליסוד, כי מראש צורים הראינו. כלומר, זה צריך לרדת עד למטה, עד לסלעים, עד ליסוד, כדי לעשות לקדוש ברוך הוא דירה כאן, בעולם הזה, דירה בתחתונים. זה המהות, בשביל זה נברא העולם. ולכן זה יכול לבוא רק על ידי שבני ישראל יקבלו עליהם עול מידת מלכותו, לכן זה מידת המלכות. לכן צור זה מידת המלכות. והיראה תמיד יחד עם החוכמה. והיראה הזו מקיימים ישראל את כל כוונת הקדוש ברוך הוא שברא את העולם. מתי? כשיש להם חוכמה, חוכמת התורה, חוכמת המציאות, חוכמת ה... אפילו חוכמת, חוכמות חיתוניות שצריך, מי שצריך, אם הוא רופא, הוא צריך ללמוד רפואה. ואם במקלט הוא צריך ללמוד משהו, הוא ילמד משהו, כי הוא צריך את הדתיות שלו. אבל גם שם הוא צריך מיד שיהיה ענווה. ולכן, זה מה שאנחנו אומרים, כאשר ישראל עושים את הדברים הללו, התורה אומרת להם, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. מה החוכמה והבינה? שימו לב יחד, חוכמתכם ובינתכם, מה מחבר בין שניהם? מידת הענווה. זה החוכמה הנכונה לעיני העמים, שזה הגויים, אשר ישמעו את מה הם ישמעו, הם יראו את החוכמה שלכם עם הענווה, את כל החוקים האלה, שאם קודש האדם חכם, ואם קודש האדם גדול, הוא חייב להיות ענב, אחרת חוכמתו היא חוכמה רעה. ואז הם אומרים, רק עם חכם ונבון, נבון בא מלשון בינה, מהמידה הזו של הענווה, ולכן הגוי הגדול הזה, זה החוכמה הזו, זה המיוחדות שבא עם ישראל. הרי הם עושים לצון השם יתברך, וממילא ירד השפע, בלי כל מיתרים, אל כל אחד ואחד. כלומר, למעשה, מה שאומר בלעם הרשע לעם ישראל, חוץ מהברכות הגדולות, שהקדוש ברוך הוא מחייב אותו לברך, הוא מברך מעצמו. הוא מברך ואומר לנו פה דבר נפלא, רבותיי, להיות חכמים, כולם יכולים. כל אחד שישב וילמד יכול להיות חכם. תראו אותי, אני נביא. נביא לגויים. אני חכם גדול מאוד. אני רואה מראות אלוקים. הקדוש ברוך הוא בא אליי בחלום בלילה, אנחנו לא בא אלינו. אלא הוא בא מדבר איתו בלילה. אני חכם גדול מאוד. אבל לא הייתה בי מידת ענווה. לא היה לי את הכוח להבין איפה המדרגה הנכונה. ולכן אני יכול להיות בעל תאווה גדול. אני יכול לקלל, ואני יכול להתנהג בצרות עין. אני יכול גם לעבור על איסורים חמורים שכתובים בתורה, וחז"ל אומרים שהוא אומר לאתון שלו, אחרי שהוא מכה אותה, והיא אומרת לו, השכן הסכנתי, כלומר, מה, אני, אתה רגיל שככה אני מתנהגת כלפיך? שאני ככה מחיבה לך ודוחקת אותך? ו... הרי אתה מכיר אותי מעודי ועד היום הזה. חז"ל אומרים, מה זה? הוא היה בלילה, בא עליה. נבל מלובד, פשוט אדם בתחתית אבות. ומצד שני, קודם כל הוא מדבר איתו. איזה חכם הוא היה. תראו מה יוצא ממנו. אומר לעם ישראל, תיזהרו. החוכמה היא מסוכנת. החוכמה היא יכולה להיות חרב פיפיות. אם לא יהיה בה ענווה ויראת שמיים, ראשית חוכמה יראת השם, היא סכין. סכין שחיטה. היא תהרוג את האדם. והאדם ימות בסכין שלו, בחוכמה שלו. הוא ימית את עצמו. וזה הדבר הגדול שבו אומר בלעם לעם ישראל, ישמרו לכם בענווה. תהיו מקפידים בענווה, שהפתחים שלכם לא יהיו מוכוונים זה כנגד זה, שהפה לא ידבר זה כנגד זה. אז ראוי שתשפיע לכם שכינה. אם לא, אדם שלא פועל כך, הוא מצמצם את היכולת שהשכינה תשפיע עליו. כי הגמרא אומרת שיש מספר אנשים שהקדוש ברוך הוא מרחיק את עצמו מהם. למה? כי הם מרחיקו אותו ממנו. מרחיק את עצמם מהקדוש ברוך הוא. אחד מהם זה האנשים הגאוותנים. הגמרא אומרת שכל המתגאה כאילו דוחק רגלי שכינה. כאילו הוא מתנפח, אז אין מקום לשכינה להיות על ידו. הוא צריך יותר מקום. לכן, בואו נדבק במילותיו של אברהם אבינו, שיש לנו עין טובה. אנחנו מביטים בכל אחד ואחד בעין טובה, ולא בעין רעה. מביטים בעין טובה, אנחנו גם מי שמביט על חברו בעין טובה, לא יכול לפגוע בו. לא רואה בו רע, רואה בו טוב. ולכן, הוא מרגיש לפעם, אמר, מי אני שאני אומר לו, הרי הוא יותר טוב ממני. אני רואה בו רק טוב, ואצלי, אם אני אהיה אמיתי עם עצמי, אני לא כל כך טוב. יש לי מספיק מה לשפר, מה לתקן. הוא בטח טוב, יותר ממני. אבל אמרנו, יש לך מילת הענווה. צריך לעבוד על זה, אתה עושה את זה בראש, במנועים, כדי שנחשוב עליהם. אבל בוא נראה, אם הזכרנו את העניין של הבריאה כולה, בוא נראה דבר נורא מעניין. חז"ל מביאים במשנה, יש 10 דברים שנבראו ערב שבת בין השמשות. זאת אומרת, אותו שבת הראשונה בעולם, בבריאה, היו 10 דברים שנבראו. למה אני מזכיר את זה? כי אחד מהדברים זה הפה של האתון שדיברה. כלומר, האופציה הזו, הנקודה הזו, שכשיגיע הרגע, היא תדבר. זה היה כבר בבריאת העולם. ואנחנו צריכים לקפוץ, רגע, רגע, רגע. למה? למה צריך את הדברים האלה? הרי הדברים האלה שאנחנו נקרא אותם תכף בפנים, הם דברים בדיעבד. היינו מוכנים לוותר עליהם. בואו נראה בפנים. אומרת המשנה, במאורות המידות, 10 דברים נבראו ערב שבת בין השמשות. מים, פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הקשת, והמן, והמטה, והשמיר, הכתב, והמכתב, והלוחות. אנחנו נסביר עוד מעט. ויש, אומרים, אף המזיקים, וכבורתו של משה, ואילו של אברהם אבינו בעקדה. ויש, אומרים, אספת מצוות אסריקה. טוב, 10 הדברים מעניינים, יש פה תוספת, שלא יש הורים ויש הורים, אבל אנחנו נתמקד באסר. הנה יש להבין, מדוע נבראו אלו דווקא בערב שבת במשמשות, ואם כל כך צריך אותם, למה לא נבראו ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי? למה לא בשישי בבוקר? למה לחכות הרגע האחרון? מה קרה? זאת אומרת, למעשה, כל מה שהיה האדם צריך לצורך הבריאה שלו, לטבע שלו, שיוכל לחיות, כבר נבראו. הכל נברא. כשנברא האדם, חז"ל אומרים, כבר הכל היה מוכן. כל מה שהוא צריך, היה. אבל זה נברא אחרי זה. זאת אומרת, שיש לנו בעיה. הדברים שלא טבעיים, שהיה אפשר לוותר עליהם, נבראו אחר כך. בין השמשות, זאת אומרת, עוד רגע השבת. כי לאחר חטא אדם הראשון, ואנחנו יודעים שהאדם הראשון חטא בערב שבת בין השמשות. זאת אומרת שלפי זה אנחנו צריכים לומר שהייתה בריאה מושלמת. האדם הראשון סגר את הבריאה בשלמות. ואז הוא חטא. כשהוא חתן, מיד נוצר מציאות חדשה. והמציאות הזו, נשברו כל הכלים, מה שנקרא. לא משחקים. אי אפשר כבר להמשיך באותה אופן שבו היה מקודם. הדברים משתנים. ולכן, בלי הדברים הללו שנבראו עכשיו, שקראנו, עם ישראל לא יכול להחזיק, לא יכול להחזיק ממש, לא היה חיים, לא היה עולם, לא היו אנשים. בואו נלך. לכן, לאחר חטא אדם הראשון התחזקו הקליפות והחיתולים, ואנחנו יודעים שהטומאה התחילה מאז, וראה הקדוש ברוך הוא לברוא את הדברים האלו לתועלתם של ישראל. כי תשימו לב לכולם, כולם קשורים במי? בעם ישראל. כל הדברים. כי בלעדיהם לא הייתה להם תקומה אחת לשלום. ולכן הם נמתין עד ערב שבת בין השמשות, ולראות מה המתנה הזו. למה? בואו נראה. המתנה הזו לעת הזו דווקא בכוונה. הייתה נפילה, נכון. הייתה נפילה. ואדם ראשון חטא. אבל אנחנו מכירים היטב היטב את התחושה של אדם שהוא חוטא, שהוא נכנס למצב של קושי נפשי. גם אנחנו אומרים שרשעים בישראל מלאים מצוות כרימון. מצד שני, גם מלאים חרטה. כלומר, אדם חוטא, אחר כך הוא מקבל למה שהוא חטא. לא טוב. אחרי יום, יומיים, שלא, אוי, באמת, למה עשיתי את זה? וזה כבר הבטחתי מהפעם שעברה את זה. מרגיש לא טוב. אדם, איך יצא מזה? זה יחזור לשמוח. הוא צריך איזה אנרגיה. הוא צריך איזה מישהו שייתן לו פוש. שיוציא אותו מהבוט הזה, שיוציא אותו מהמחשבות השליליות, די, גמרנו, בטח אני לא אצליח, כבר ניסיתי מלא פעמים, עובדה שאני לא מצליח וכו'. לכן, מה עושה הקב' ברוך הוא? מתי הוא מורה את עשרה הדברים הללו? ואת היש אומרים ויש אומרים, ערב שבת בין השמשות. אנחנו יודעים שיש מצווה שהגמרא מביאה במסכת שבת, יש דבר שנקרא תוספת שבת. אדם צריך להוסיף אל יום החול מקדושת השבת. אנחנו מגיעים לראות שבת עוד לפני שנכנסה שבת. כי אנחנו רוצים להוסיף מקודש אל החול. לכן הקדוש ברוך הוא אחרי הנפילה הזו, מה הוא רוצה? אם האדם הראשון היה נשאר שם ככה, לא היה, לא, לא היה ממשיך. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח מהשבת ומקרב אותה. ויוצר דברים בתקופה שבה זה נקרא ספק שבת, ספק לא שבת. כבר יש משהו מקדושת השבת באוויר. ואז הוא בורא את כל העשרה דברים. כי כל הדברים האלו בדיעבד, היה אפשר לוותר עליהם. אבל הקדוש ברוך הוא מכניס בהם קדושת שבת, כדי שבכל זאת יהיה בהם חיות של קדושה. כי מה קורה? בואו נראה. פי הארץ זה שכורח נבלע. כן? היה אפשר לוותר על המחלוקת הזו? ודאי. אפשר לוותר עליה, לא חייבים, נכון? בואו נעבור עליה. פי הבאר, שאותה באר שצריכים להוציא מן המים בכוח, אפשר לוותר על החטא הזה, על הסיפור בסלע שמשה לא ייכנס לארץ ישראל. אפשר לוותר, נכון? אפשר לתת מים בלי זה. נכון? למה להכות על הסלע? כל הסיפור שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, יען כי לא האמנתם בי. אפשר לוותר על זה, אנחנו היינו שמחים לוותר על זה, לא? כיוון שרבינו נכנס לארץ ישראל, לא היה חורבן, לא היה כלום, גמרנו, מיד ימות משיח. נוותר על זה. פי האתון, אפשר לוותר על בלעם. נכון? על הקשת, אנחנו יודעים שכל פעם שיש קשת, זה סימן שצריך לבוא חורבן, רק הקדוש ברוך הוא נשבע. נכון? אפשר לוותר, נכון. המן, אפשר לוותר על המן. כן? בשביל הקדוש ברוך הוא יכול היה להכניס עם ישראל ישירות בארץ ישראל, וגמרנו. נצטרך את המן. המטה זה הוויכוח על הצורה של אהרון, אפשר לוותר? אפשר לוותר. השמיר שבנו איתו בית המקדש היה אפשר לוותר עליו, כי אם משה רבנו היה נכנס, לא היינו צריכים להגיע לשמיר. היה בית מקדש מיד וגמרנו, משמיים, לא צריך לעבוד, אפשר לוותר. הכתב והמכתב זה מדבר על לוחות שניים. והראשונים, היה אפשר לוותר, הפעם אחת מפיק, לא צריך לקרוא לקטע הזה, ודאי. הלוחות נשמע פעמיים, נשבור אותם, למה נשבור אותם? אפשר לוותר, אנחנו בטלים על זה, לא? על המזיקים, נו, מישהו רוצה אותם? אנחנו נוותר אחריהם. מקום גבורתו של משה לא צריך, חי לעולם. והעין של אברהם אבינו, גם כן היה אפשר לוותר עליו. כי זה ניסיון שאפשר היה לוותר. והיה אפשר להגיד שאברהם אבינו מאמין בקדוש ברוך הוא בלי הניסיון הזה. כלומר, כל הדברים הללו, רק שנייה, וכל הדברים הללו זה בדיעבד. כי העולם השתבש. לכן, הקדוש ברוך הוא בורא אותם עם קדושת שבת. כדי שיהיה בהם משהו מן הקדושה, כי כל הדברים הללו דברים כואבים, דברים קשים. שצריכים לעבור אותם. לכן בואו נראה את זה בפנים. המתנה הזו, לעת הזו של דווקא בין הערב שבת בין השמשות, זה בשל קדושת שבת. אנחנו יודעים מהספרים הקדושים, שבזמן הזה של ערב שבת בין השמשות, רבותיי תשימו לב, אין שליטה לחיתון. זה עושה. מי שמבחין ויודע, ובמדרגה הזו, הוא מרגיש שהאוויר משתנה. בערב שבת בין השמשות, יש אוויר אחר בעולם, נקי. זה קדושת שבת. ולכן, אי אפשר לומר שלא היה נברא, שהרי עדיין אין זמן זה שבת גמור. ואי אפשר שיהיו נבראים, כמו שנבראו דברים שצריכים לנהל בראשית. כלומר, מצד אחד, אנחנו לא יכולים להגיד שהדברים האלה יתברו בזמן הזה, כי זה כבר שבת. ספק שבת. מצד שני, כל מה שכבר ברור והיו צריך, כבר נברא. אבל זה לא הזמן עכשיו, כי כבר שבת. לכן הקדוש ברוך הוא ממתין לבין השמשות של ערב שבת, ואז הוא בורא את הדברים הללו. והנה יש לשאול. הגמרא בסנהדרין אומרת, מדוע נברא האדם בערב שבת? אז למה נברא האדם האחרון? אם הוא היה נברא ראשון, יבואו הכופרים ויגידו, הנה, ביום הראשון נברא האדם, הוא יחיד בעולם, ויש בשמיים איזה אל אחד שהוא יחיד. הבורא אל בשמיים, והאדם הוא אל באדמה. לכן ברור אותו האחרון. כדי שהכופרים יגידו, יש שני אלוהים. אחד לשלום. לכן אומרת הגמרא, אם כך, זה הגמרא אומרת בסנהדרין, שלא יאמרו המינים, שותף היה לקדוש ברוך הוא יחד איתו, הוא עשה את כל העולם, ברא יחד איתו. דבר אחר אומרת הגמרא, שאם תזוח דעתו עליו, כלומר אם האדם יתגאה ביכולות שלו ובתחכום שלו, יגידו לו, אופה, חכה רגע יא חביבי, סתם נשווה, חכה. יתוש היה לפניך. למה מה אתה מרזיק מעצמך? היתוש נברא כבר. כמה ימים קודם, כמה שעות קודם, מה אתה תופס מעצמך? ולכן שני אפשרות, אחד מפני הכופרים, השני מפני האדם עצמו, שלא יתגאה. ואם כן, אלא, לפי מה שאמרנו, שהייתה התגברות החיצונים והקליפות שהם נבראו מהשבירה, מהחטא, כל העשרה דברים האלו נבראו לתועלת של ישראל, לכן מחתחילה לא צריך אותם. כי אם אדם הראשון לא היה חוטא, אז כל ההסתנפויות של כל הגויים שיצאו לא היו יוצאים, אדם הראשון, היה ממשיך ישר, והיה לנו את הבל ואת קין, והעולם היה מסתדר, זה הולך ומתפזר וכולם בקדושה. גם קין הוא בקדושה. מי שראה, מי שמכיר קצת בכתבי הארי והזוהר הקדוש יודע, שקין בשורש הוא אחד מהמקומות הגבוהים והקדושים שיש. אחר מה שהוא עשה, אז בוודאי שהוא השתרש. אבל בבריאה הראשונה שלו, הוא היה קדוש. אז אם האדם הראשון לא היה חוטא, הכל היה ממשיך בקו החיובי. לא היה בכלל מה שנקרא הצד השני. לא היה. לא היה לו מקום. לכן, כשזה קורה, אין ברירה, אלא צריך לברור אותם ממש ממש לפני שבת, כדי שיהיה בהם משהו מקדושה. ומכאן נבין ונדע. כי כל הנברא בעולם הזה הוא לתורך האדם. אלא שיש דברים שנבראו לכתחילה, כמו שאנחנו יודעים, מיום ראשון עד יום שישי, ערב שבת, בהיות האדם מוגשם, אנחנו גשמיים בגוף, בדרך הטבע הוא צריך אותם, של הגשמיות שלו, שמחייבת את קיום גופו. אבל להבדיל, ישנם דברים גשמיים שאינם לכתחילה. ראינו, פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, כאמן, מטה, שמיר, דברים גשמיים, שלא צריך אותם לכתחילה. שעבי לזה. אלא זה בדיעבד. האדם יכול וכדאי לו להימנע מהם. בחיים יש כל מיני דברים שאנחנו עדיף שנימנע מהם, עדיף שנתרחק מהם, כי לא חייב, לא חייב את המציאות. שנבראו רק בעבור החיתולים. רק בגלל שיש חיתולים, אז הם נבראו. אבל אני יכול לתת עליהם. והאדם צריך לתקן אותם על ידי שימנע מהם עד הקצה האחרון. אלא אם כן, הוא לצורך עצמם, כמו מחוסר ברירה ואין לו ברירה והוא אנוס. אז הוא ייקח אותם. אבל שידע לחבר אותם אל הקדושה. כמו שנבראו בערב שבת בין השמשות, למצוא גם במקרה כזה לקדושה. למשל, אדם נכנס למקום שירותי, למקום התינופת. אבל הוא חייב את זה, נכון? אז אנחנו יודעים שבתקופת הגמרא, שהיו לפני שנכנסים לשירותים, היו אומרים, התכנסו מכוונים. במילים אחרות, תמתינו רגע, אני נכנס, עד כנסו איתי. אנשים תראו לסמכם שבאים הולכים ברחוב, רואים בן אדם נכנס שירותים, עומד ליד הדלת, אומר, התקבלו מכובדים, ישר מזיזים אותו בבחון. אלא באמת, שבימיהם, מה שאנחנו מכירים, בערב שבת ששני מלאכים מלווים לו לאדם, לבית הכנסת, הביתה, לרואים שולחן ערוך ונרות, ואומרים, נו, כן יהיה בשבת הבאה. ליוו מלאכים את בני האדם. ואנשים שהיה להם יראת שמיים, והיה להם קדושה, מלאכים היו הולכים איתם. זה רמז יש במה שאנחנו אומרים, כי מלאכיו יצווה לך, שניים, מלאכיו זה מיעוט רבים שניים. הם היו מולכים עם אנשים שהיו באמת היו שורים על קדושה, ועל טהרה, בכל מקום. היו מלווים אותם, לומדים איתם, ומצאים איתם. אז כשהוא נכנס למקום התינופת, לא יודע, לא מתאים להם. היה אומר להם, רבותיי, רק שנייה, מחבות תמתינו. כלומר, למעשה, אלה הדברים שאנחנו אין לו ברירה ואנחנו צריכים אותם. אז אדם מידע שכשהוא נכנס לשם, אז הוא צריך לעשות משהו יותר, לצאת, ולא לפתוח ספרייה שם. אלא אם כן אדם, שהוא מערער בדברי תורה, והוא יודע שאם הוא נכנס לשם, אז הוא יערער בדברי תורה, אז שעשים שם איזה משהו שיעסיק את הראש שלו בדברים של חול, כי הוא הדבר יותר חמור אם הוא יערער בדברי תורה באותו מקום. זה מה שאנחנו אומרים. שיש דברים שהם לצורך האדם, אז הוא צריך להשתמש בהם, יש דברים שיכול לוותר עליהם. ואין ברירה שיחבר אותם אל קודש. גם אם אני נכנס למקום התינופת, ואני קורא משהו שהוא חול, כדי שאני לא אחשוב קודש, זה קודש. זה סור מרע ועשה טוב. וזה שאני שר מהרע, אני עושה בזה טוב. צריך להתחיל. הסבא מקומנה, הוא כותב, יש לו פירוש על משנה מצרת אבות, יש את המשנה הזו מופיעה שם. בואו נראה מה הוא כותב. עשרה דברים נבראו. כל, ואני פה מצטט, כל מה שנברא בערב שבת בין השמשות, כתיב לעשות. היינו תיקון לדורות הבאים, כי עדיין לא נגמר התיקון. כי ברגע שהייתה שבירה, אז התיקון עובר לדורות הבאים. פי הבאר כותב שיש שלוש יסודות לעולם. ירושלים, גן עדן, ושורש הנהר שיוצא מעדן לשקוט את הגן. זה פי הבאר. הוא מדבר על פי הבאר בנקודה מאוד גבוהה. הוא מדבר על השורשים של הדברים הללו. נכון שזה נברא. בערב שבת בין השמשות. נכון שזה נברא לצורך החיפונים בגלל שהם כבר נמצאים. אבל מאיפה השורש הזה? מאיפה זה התחיל? אז אומר, זה התחיל מנקודה אחת. מהנקודה שממנה חי גן עדן. כשאנחנו קוראים את ספר בראשית, אנשים קצת עלולים לטעות. כתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. כלומר, גן עדן באחרי. משם ייפרד לארבעה ראשים, זה ארבעה נהרות שיש לנו, פישון, גיחון, חידגל ופרץ. וזה גן עדן. אבל יש נהר שמזין את כל הארבעה האלה. זה נהר יוצא ממקום שנקרא עדן. כלומר, יש עדן, ויש גן של עדן. כלומר, זה לא מקום אחד. יש שורש, זה עדן. שממנו יש נהר, שמעביר כביכול את מים, זרימה, חיים, קדושה, אל גן עדן, הגן של עדן. וזה השורש של פי הבאר. כלומר, בערה של מרים, אותו סלע הזה, היה במציאות כאן, אבל הכוח הרוחני שלו היה איפה? מהמקור שממנו יש גן עדן. מעדן. זה אחד. אבל הוא מגלה דבר עצום, הוא אומר שמה עוד יש משם, ירושלים. שורשה של עיר הקודש ירושלים היא מעדן. מאותו מקום שמי היה שם? אדם הראשון. והניחהו בעדן. מה, אדם הראשון היה באותו מקום שבו יש את קיומה הרוחני של ירושלים. לכן, זה ירושלים, זה גן עדן, וזה הבאר של בנייה. פי הבאר, הוא אומר, זה הבאר של התורה, שמשם מחדשים חידושי תורה לידי ישראל. רבותיי, שיהודי מחדש חידוש בתורה, ואפילו סתם, זה משהו כזה מעניין, שפתאום עלה לו בראש, שידע, שבאותו רגע שזה עלה לו בראש, באותו שבריר שנייה, דקה, חצי שעה, שעה, יום, יומיים, זה זמן שלקח לו לחדש, הוא מקבל את הכוח מעדן. זה השורש. הלאה אומר הסבא, פי האתון, נו באמת, זה נורא פשוט. פי אחיזה, המקום של אחיזת הקליפות שמחריבים את העולם. כי האטום זה בעל חי תמי, אנחנו יודעים שהחמור הוא תמי, וזה המקום, שורש של הקליפות, זה באטום, בחמור. האטום היא הנקבה של החמור, ולמעשה החומר, אם אנחנו לא מקדשים אותו, שם נאחזים הקליפות. אם אנחנו סתם משתמשים בחומר רק לטובתנו, לבננו, בלי שום קדושה, שם, חביבי, אנחנו נותנים חיים ארוכים לצד השני. הם מחריבים את העולם, כי כל מה שכוח התומה חזק, העולם הוא חרוב, העולם הוא נראה יפה, אבל הוא חרוב, כי העולם הוא לא רוחניות, זה עולם שהוא בנוי מבחוץ, אבל הם בפנים יש לו בעיה, הוא לא בנוי. כל מקום שיש תראה ביהדות, זה דבר נורא מעניין. יש שני דברים, יש טהרה ויש טומאה. אין משהו באמצע. אם אתה טהור, אתה טהור, אם אתה טמא, אתה טמא. אין טהור למחטא וטמא לשליש, לא. לא, אתה טהור, אתה טמא. אין מה טהור בעיניי. כלומר, אם אין קדושה, יש טומאה. אנחנו רואים את זה הרבה בסבב ואיקרא, שאנחנו מסתכלים על כל הטומאות. נגעת למשהו, לא, אתה טמא. אתה תגיד מה, אני נגעתי בעת ואני רק טמא בעת, בוא לא, כולך. כלומר, אין מציאות של חלקים. הקשת, אנחנו יודעים שהקשת מרמדת למקום הברית. ולכן הוא אומר שזה יסוד, צדיק יסוד עולם, שצריך תיקון על ידי מעשים טובים ותפילה. וזה הקמת הברית. לכן קוראים לזה גם כן הקשת הרמאי, ברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הקשת בספרים הקדושים מסמלת את המקום הברית. היית בריתי, נתתי. מה? האדם צריך לקדש את המקום ולהיזהר בשמירת הברית. המן, המן זה דבר נורא, נורא מעניין. אנחנו אומרים שלעתיד לבוא, הצדיקים שוחקים להם מן. הם אוכלים מן שאכלו במדבר, ולעתיד לבוא הצדיקים אכלו מן. למה יאכלו מן? כי המן היה נבלע באיברים, לא היה פסולת. לא היה צריך ללכת למקום התינופת. ולעתיד לבוא, המזון של הצדיקים יהיה כזה, שהמלאכים שוחקים להם מן, כי הם מביאים להם לאכול מן. הם לא אוכלים אוכל רגיל כמו שכולם יאכלו. כלומר, הצדיקים יאכלו אוכל שמיני, אוכל של מלאכים. והמטה, ללמד על כל אחד כזכות. המטה של אהרון ביותו אוהב שלום ורודף שלום ואוהב את הבריאות. המטה בא לרמז על חובה ללמד זכות על כל אחד. והשמיר, השמיר אנחנו יודעים ששלמה המלך היה צריך אותו כדי לחתוך סלעים. זה מין תולעת כזו שאנחנו לא מכירים אותה היום, אבל היית מניח אותה על סלע, כנראה שהיה לה תכונה פנימית שהיא פשוט אוכלת את הסלעים, זה המזון שלה, ואז היא הייתה פשוט חותכת אותו, וזה השמיר. והשמיר הזה מרמז ליכולת למתק את הדינים, כי הסלע, האבן הקשה, היא גם מרמזת לדינים הקשים. הכתב, זה נורא מעניין, לבושי הנשמות. חבט אותי על התורה. כשאנחנו פותחים את הספר התורה, עולים לתורה, רבותיי, האותיות שם אמורות לדבר אלינו. למה? כי האות שאתה כותב, מה אתה עושה באותו רגע? כשאתה כותב אות ואות ואות ומצטרף למילה, אתה מצמצם את כל מה שמשתמע באותה מילה בתוך בגד, מספר האותיות. זאת אומרת, למשל, אני רוצה להגיד ארון, אז אני לוקח א' ר' ו' ונון, אבל בתוך המילה ארון אני מכניס כל מה שיש בארון. בגדים, גרביים, חליפות, נעליים, כל מה שאני מכניס בארון. כלומר, רואים שאני כותב אותיות, הרי באותו רגע אני מצמצם את כל מה שהמילה הזו יש בתוכה. אני לא מפרץ. זאת אומרת שהאותיות שבתורה, כל עוד ועוד היא כמו בגד, היא כמו לבוש לנשמות. והנשמות אנחנו יודעים שנבראו ממה? מהאותיות, כמו כל העולם. כל אחד ואחד יש לו שם. כל עוד ועוד בשם שלו, זה חלק ממה? מהנשמה שלו שהוא קיבל. קוראים לו עכשיו כך. לא קוראים לגוף שלנו כך. הנשמה שלנו היום קוראים לו כך. כלומר, האותיות והכתב, מה שאתה כותב, זה הלבוש של הנשמה. לכן גם צריכים מאוד להיזהר בשמות של אנשים שנותנים לילדים, נכדים, תחשוב איזה שם נותנים. לא כל מיני שמות, שם יפים, אבל ירח עם השם. המשמעות שלהם לא תמיד יפות. אני יודע שהרב מרדכי אליהו, למשל, יש שם שנותנים לבנות שקוראים להם הדר. הרב אליהו מוכן לשמוע על השם הזה. הוא כל כך כל כך גבוה, כל כך גבוה, שאני כבר יודע מקרים כאלה, שתינוקות שקראו להם בשם הזה, היו בסכנת חיים. ממש. כי זה לא מתאים למציאות של העולם הזה. אנחנו פה בבית הכנסת שלנו התפללנו. והייתה תינוקת שקראו לה הדר, ועשינו לה המון משי דרך, והייתה במצב קשה מאוד. בסוף החליפו לה את השם לגמרי. קוראים לה מיכל, יביאה לחלוטין, זה לא נגמר. הייתה בסכנת חיים ממש. הרופאים אמרו, זהו, אין לו מה לעשות יותר.
גם בכלל יש משמעות, גם אדם
שנותנים
לו שם
ומקצרים
לו
אותם. לא לקצר שמות, בוודאי. מי שנותנים לו שתי שמות, צריך לקרוא לו בשתי שמות. מי נותנים לו שם?
לא, יש לו שם אחד ו...
כן, ואז עושים לו כינוי.
אליהו עטו.
כן, אליהו. זה לא טוב, זה לא טוב. צריך להגיד אנשים, לא קוראים לי אלי, קוראים אליהו. אז הם התרגלו מחדש. אבל למה? כי השם של האדם זה, במילים של היום, האנרגיה שמחיה אותו, זה המנוע שלו, מזה הדלק. עכשיו, לא נשאר מחותך לך את הציב, מאוד יש לך פחות דלק, אתה מקבל פחות, אתה יכול פחות, הכל פחות. אבל אומרים, דברים מוכנים, לא לקצר דברים מוכנים.
מה רע בשם אדם?
אני לא יודע להגיד לך מה רע בשם אדם. אבל השם הזה מקורו בעולמות עליונים מאוד, ויש בו רמז גדול מאוד לעניינים שקשורים לקראת העתיד ושלמות. כי הדר זה רש וטט, יש בזה כוונות גדולות מאוד בשם הזה, שהעולם היום לא מתעדר עם שם כזה. מי שבעבר היה, זה בסדר, זה היה עוד עבר. היום, במציאות של היום, השם הזה לא פשוט. והרב אליהו, אני יודע שגם אומר, לא, לא, סיפור עוד שם. כלומר, לא יקראו להדר עוד משהו. לא, אין, הוא אין שם כזה. הוא לא מוכן לשמוע על השם הזה. ממש. אנשים שאלו אותו, אמר להם, לא, לא לקרוא בשם הזה. והמכתב, זה הרצון של הנפש. מה שהאדם רוצה. כי מה זה המכתב? המכתב זה שלוחות ראשונים, לוחות שניים. והמכתב הרי למעשה, מה ההבדל בין שתי הלוחות? לוחות הראשונים, גם מה שהיה כתוב וגם החומר, היה מהשמיים. בלוחות השניים, אומר הקדוש ברוך הוא, פסול לך שני האבנים כזה שונים. החומר כבר היה ארצי, גשמי. אם זה משה עולה למעלה, והקדוש ברוך הוא כותב על זה, זה רצון הנפש של האדם, זה הלוחות, ותכף נראה כל זה מתחבר. והלוחות זה התגלות הדעת אצל האדם, הלוחות למעשה זה דברי אלוקים חיים, זה הדעת של האדם. המזיקים, קבורת משה, אלו של אברהם אבינו עליו השלום, זה תיקון יצר הרע למלאך קדוש. כל זה רומז, גם המזיקים, גם קבורת משה, גם העיל של אברהם אבינו נועדו לתיקון של מציאות. כי אנחנו יודעים שמשה רבינו מסתלק מן העולם, כשצדיק מסתלק מן העולם, יש תיקון לכל העולמות. לכל העולמות. כולם מתוקנים באותו זמן, כי כשהנשמה שלו עולה, כל מי שנמצא בצד של עצמה בורח, הוא לא נשאר, נעלם. ואז הצדיק מתקן את העולם באותו זמן שהוא נשמתו עולה, וכל מי שהיה בשעול ובתור ובהסתובב וכל מיני מקומות כאלה שאין מנוחה לנשמה שלו, הוא לוקח אותם איתו. הזכרנו רק דבר אחד בסוף, ואף יש אומרים צוות בצוות עשויה, זה הקשר בין השפע העליון לעולם התחתון, שתלוי באחיזת הצוות, זה כמו שתי צוותות שאוחזות אחת בשנייה. אומר הסבא הקדוש, יש קשר בלתי פוסק בין העולם העליון, השפע של הקדוש ברוך הוא שרוצה לרדת לעולם, לעולם הזה. אבל זה תלוי במה? בענווה של האדם. שהאדם ידע שגם אם הוא נופל, יש ערב שבת בין השמשות, וכל הדברים הללו של נפילות, צריך לחבר אותם לקדושה, ואז יוצאים מזה. וזה הדבר החשוב והמרכזי שאפשר לומר, שאפשר ללמוד מהסיפור של בלעם. ובואו נסיים בסיפור חסידי. חסידים מספרים כן, הפסוק מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, רבי חייא מיכלנס זלוטשוב אמר משל, איש נוסע בעגלה במעלה ההר והגיע לחצי, הוא יצר לרדת, נו, או בגלל שהוא צריך דברים, או בגלל שהסוסים עייפים וצריכים לנוח. טוב, עכשיו אנחנו באמצע ההר, זה עלייה, מי שאין לו שכל העגלה שלו עוזרה לפעול בחזרה למטה, אבל הפיקח לוקח אבן, שם מתחת הגלגל, כל מה שהעגלה עומדת שלא תיפול אחורה. משסיימו הסוסים הנוח, הוא יכול להמשיך במסע אל ראש ההר. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? מי שאינו נופל בשעה שהוא אנוס להפסיק את העבודה, אלא יודע לעמוד. אתה צריך להפסיק באמצע לימוד, אתה צריך להפסיק באמצע עניין של קדושה, שים אבן, זה הגל לא ניפול למטה. תשים לב מה שאתה עושה, אין ברירה, אתה צריך, נו, אבל שים משהו שיכול להתדרדר אותך. אז אדם כזה באמת יכול לעלות בהר השם. ובואו נראה כאן בהיכל הברכה, ופה אנחנו נסיים, כי יש פה סוד גדול מאוד שישיר ישיר אתכם תמהים במידה מסוימת, לכן הבאתי את זה. אמן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ששעקון יהיה בדבר. אחד מהדברים שהרשע הזה מנבא, הוא מדבר על המשיח. ולמה הרשע אומר, הראינו ולא אתה. כלומר, אני רואה אבל לא עכשיו. אשורנו ולא קרוב. כלומר, יש לי כבר הבטה עד ימות המשיח, אבל הוא אומר לבלה, לבלק, אל תדאג, זה לא קרוב. יש עוד זמן. כתב המהרי, זה הסבא מקומן, הברכה לברכה, ועכשיו אני ממש ציטוט ואני אסביר. מלא וב, תסתכלו מה כתוב. כתוב אלינו ולא אתה, אשורנו עם וב. מלא, נכון? ולא קרוב. וכל קרוב, גרידה, כלומר סתם, אני לא קרוב, בקבטי כמו, כל מקום בתורה שכתוב קרוב, זה עם וב. שזה מורה על שכן קרוב. צדיק יסוד עולם. ונביא קדוש אמר קרובה ישועה. כלומר, למה אמר קרוב, התורה כותבת שאומרת המילה קרוב עם וב, כן? כי הוא רומז כבר לצדיק יסוד עולם שישועה קרובה. והי רשע אמר ולא קרוב. ובאמת קרוב שהגאולה בכל יום ובכל שעה מורגש בלב חי. מי שחי באמת מרגיש את ההתקדמות של הגאולה היום יום. וכעת הוא כותב עוד בזמנו, נרים על לפני 200 ומשהו שנים, 270 שנה בערך, 250 שנה, וכעת קרוב ממש, ואיתה ממש. ולא כל כך, כלומר זה קרוב, אבל יש עדיין קצת עיכובים, כי גם בעיתה יהיה אחישנה. למרות זאת, גם שזה יבוא בזמן, זה יהיה בצורה מהירה. הוא כבר אמר מרן הארי וימיו, כבר התחיל בעיתה. כלומר, הארי הקדוש כותב שהמושג בעיתה התחיל אצלו כבר. כלומר, אנחנו כבר בכל מקרה 300 שנה אחרי. והוא שאמר, הראינו ולא אתה ממש. כלומר, אני כבר רואה הגאולה הזו בדרך, לא ממש ממש, ופי כן ולא קרוב גם כן. כלומר, זה יוצא למעשה סתירה. אם הוא אומר, הראינו ולא אתה, כלומר, זה לא עכשיו. אז למה אתה אומר, אשורנו ולא קרוב? זה לא עכשיו, אז זה בטח אחרי יש עוד זמן. מה זה ולא קרוב? הוא רוצה להגיד לו, כן, אבל תדע לך בלק, זה משהו באמצע. זה אומנם לא בדיוק עכשיו, אבל זה לא כל כך קרוב, אבל זה יכול להיות מיד. זה יכול להתהפך, כי יש דעיתה ויש אחישנה. ולכן הוא מובטחי, מה הוא אומר הסבא? בכל יום החכה והצפה לישוע. ופה הוא כותב אחד הדברים שהרבה מאוד אנשים לא התעסקו את זה. זה הסוד הגדול של הגאולה בדניאל. עכשיו בדניאל מסיים בפסוק שבו המלאך אומר לו, ואתה לך לקטע ימין, 2,300 שנים בארון הדרך, לא אומר שנים, 2,300. ונבדק קדוש, תראו מה אומר הסבא, וזה החשבון. ממתי תתחיל לחשבן? את זמן הגאולה? מחורבן בית ראשון עד גאולה שלמה, וזה החשבון הוא. על שנת י' את הוויה, אברהם, יצחק, יעקב, תעשו גימטריה. זה תאריך הגאולה. זה בדיוק תאריך הגאולה. והוא כותב שיש עוד סימנים, ולא יאוחר משנת סתר עת כתבר ה, פעמיים שיטים, כלומר פעמיים שש פעמים. כלומר, קח את הכל, תוציא ו, ותכפיל פעמיים בשש. והוא שש שנים לעבודה דדשה, כלומר עבודה דייש, עבודה קשה, שהוא שנת 600 שנה, אוקיי? אז אתם תורים לי עוד את החשבון לבד, אני לא רוצה חשבונות, תכף נסביר גם למה, שהם שני רגליים, כמו תרעין, רגליים של החוכמה, שהתפתחו אל מי שדורש ומבקש את החוכמה האלוקית. ועכשיו ממש, שאם יהיה אחר תחיית המתים לגמרי, זה התאריך הסופי, נראה מדברי מרן, כלומר הארי, שתפשין למדווג וצפשין סמך, יהיה יום הדין הגדול לתאר כל נפש. זאת אומרת, שני תאריכים הללו, תפשין למדווג ותפשין סמך, היה בעולם, היה ביום הדין הגדול, בבחינה של כלל העולמות, שבהן נמצא הכל. כותב הסבא, זה התאריך של הגאולה, זה החשבון. בדיוק מתי יבוא משיח ויתגלה, ומתי זה יתחיל המתים. אבל, למה אני אמרתי שאני לא חישבתי את זה פה? כי אנחנו יודעים שיש איסור חמור בעניין הזה. וואי להם למחשבי קיצים. ולמה? זה מחליט שאנשים, לא כל אדם יכול לעמוד בחשבון ולראות שהוא לא בא ולהישאר מעני. לכן, יש מי שעלה לחשב. יש. אבל צריך לדעת שמה שהכי חשוב זה מה שאנחנו רואים בתפילה. אנחנו מצפים לשבועתך. זהו. אנחנו חייבים להמשיך ולהאמין. כי החשבונות הללו יכולים להיות גם סכנה. וזו למשל דוגמה למה שאמרנו. יש פה חוכמה ואפשר לעשות פה חשבון. ואם מחשב יהיה מהר מאוד. עם מחשבות. מהר מאוד. אבל צריכים ענבה. נהיה חכמים, נדע, נתרב לנו את הענבה. ואז ראשית חוכמה יראת השם. אז שיהיה לנו ענבה. ירצון באמת שהקדוש ברוך הוא, הוא כבר עשה את החשבון. רק שייתן לנו לראות איך החשבון מתקיים. במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה.